הדימוי של אהרון לכהן גדול, ואתן יודעות שבפרשת תצווה זה הפרשה היחידה ששמו של משה רבנו לא מופיע. כמה פסוקים יש בפרשת תצווה, אתן יודעות? חשוב שתדעו. כמה אמרת? שתיים? יש 101 פסוקים. 101 פסוקים זה גימטריה של מיכאל. 101. איך זה קשור למשל? לא קשור לב, אם כן קוראים לי גם כי זה לא העניין. אז התלבטתי להגיד לכם שגימטריה זה שיושב מולכם, אבל זה לא קשור, אז לא... אפילו לא עשיתי על זה בדיחה. עכשיו, מה זה קשור למשה רבנו מיכאל? שימו לב. הולך ככה. תנו לי להתאחר בזה טוב חזק. זה הולך ככה. החלק הנסתר באותיות של משה זה 101. אחר כך נראה זה קשור למיכאל בשמיים. או, מסביר? מסביר? כל אות יש לה את החלק הנסתר. מה החלק הנסתר של האות מ? לא. החלק הנסתר. יפה, הצלת את מצב המחזור. מ. החלק הנסתר של מ זה מ. איך? עוד לא הבנתם? מיד תבין.
אה, המשך של
ה... לא רומז כלום. אני אלך לאות הבאה. מה החלק הנסתר? מה החלק הנסתר של האות? נדברים על משה. עברנו לאות שין. מה החלק הנסתר של האות שין? יפה, יוד ונון. כמה כבר הגענו? יוד, מם זה כמה?
40.
יוד ונון כמה?
50.
יוד ונון?
60.
60. כמה הגענו ביחד?
100.
מה נשאר לנו? A. מה החלק הנסתר של האות A?
א'.
כמה הגענו ביחד?
101.
חלק הנסתר. לכל אות, כשאת אומרת אות, נכון, את אומרת? למשל, ניקח דוגמה, בואו נתרגל את זה, בסדר? נתרגל. מה, אני אקח עוד פשוטה יותר שלא תסתפחו. מה החלק הנסתר של האות ג' י' מ' יפה, ד' בסדר, מובן? כשאת מבטאת את האות ד' ד' למטה, מה החלק הנסתר של ד' האותיות הבאות, זה ביטוי. חשוב שתדעו את זה לחיים. הגאון מבילנה אומר, סתם, אני רואה שהנושא הזה מעניין אתכם, אז אני אגיד לכם השלמה מהגאון מבילנה. הגאון מבילנה אומר שהאותיות של סיום, כן, היה לו גם סיום השעה, בעזרת השם עוד יומיים, יש סיום של המסכת הראשונה, מסכת ברכות. הגאון מבילנה אומר שהאותיות, כן, האותיות הנסתרות של המילה, של האותיות של סיום, הם באותו ערך של החלק הגלוי. נסביר. סמך, סיום. עכשיו אני הולך אחד אחד. סמך, כמה שווה סמך? כמה? 60. סמך, כמה? מה החלק הנסתר של סמך? מם וקף. כמה זה מם וקף? מם וקף. 60. יפה. הלאה, אחרי, דיברנו על סיום. מה האות הבאה? יוד. מה החלק, כמה זה יוד? 10. לא, כמה זה של? 10. מה החלק הנסתר של יוד? כמה זה ו' וד'? ו' וד', כמה זה? חבר'ה, לא להחזיר. הלאה, עוד פעם 10. רגע, סיום. מה עכשיו? ו'. מה, כמה, טוב, פה לא צריך לגמרי. מה החלק הנסתר של וו? וו! אז זה כמו הוו? יפה. הלאה, מם. מה החלק הנסתר של המם? אז מה יוצא? שהמילה סיום היא מאוד ייחודית, שהחלק הנסתר של האותיות הוא שבוע ערך לחלק הגלוי. כן. מה הרעיון של זה? מה הגאון מבינה רוצה לומר? הוא רוצה לומר, כשאדם מסיים מסכת, אז הוא בעצם, הוא צריך להתחיל מחדש, כאילו החלק שהוא סיים, זה כמו, כאילו הוא צריך להתחיל מחדש, לכן זה אותו דבר. בכל אופן לענייננו, נחזור אלינו, אמרנו פרשת תצווה, משה רבינו שמו לא נסתר, אבל הוא רמוז בזה שיש 101 פסוקים, ו101 פסוקים רומזים על האותיות הנסתרות שבשם של משה רבינו. נכון? רעיון יפה. זה לא אני אומר את זה, זה אומר את זה בעל הטורים. אוקיי. עכשיו...
כאילו הוא מזכר בצורה...
מה?
משה מזכר...
ברמז. הוא מזכר ברמז. עכשיו, למה? איך? מה? כן. אמרנו, בפרשה... אז הפרשה היחידה בתורה שמשה רבינו לא מופיע. אז אומנם השם לא מופיע בצורה מפורשת, אבל הוא מופיע בצורה של רמז. כי בפרשה יש 101 פסוקים, והחלק הנסתר של משה רבינו הוא 101. כמו שאמרנו, החלק הנסתר זה המם, והיוד, והנון, והאלף, זה ביחד 101. אז זה נזכר ברמז במספר הפסוקים. בסדר?
כולל
הרבה? כולל? כולל מה אותם?
רק משה שם ואי זה 101?
מם זה 40. כל האותיות. חלק הנסתר של מם זה מם, ושין יוד נון זה 100, והי זה א' זה 101.
החלק הנסתר?
החלק הנסתר, הנסתר. בסדר? עכשיו, מה שנשאר לנו זה למצוא את הקשר בין החלק הנסתר, המאה ואחד, מעבר לזה שזה חלק הנסתר, לבין כל הרעיון של משה רבינו. אז אמרתי לכם שהגימטריה של 101 זה מיכאל, נכון? מה הקשר בין מיכאל למשה רבינו? זה קשור למלאך, נכון מאוד, ואני אסביר איך. המלאך מיכאל בשמיים יש לו שני תפקידים. התפקיד האחד הוא שר המים. קודם כל הוא שר המים. אתם יודעות שבשמיים יש הרבה תיקים, יש הרבה ג'ובים. לכל דבר יש שר. יש שר האש. מי שר האש?
גבריאל.
מימיני? מיכאל. משמאלי?
גבריאל.
אחר כך שורה. אה, יפה. מי שר הרפואה, כמובן, רפאל. אוקיי, עכשיו, לגבי, יש לו תפקיד אבל נוסף למיכאל בשמיים, הוא גם כהן גדול בשמיים. זה התפקיד הנוסף. יש קשר בין שני התפקידים הללו, נראה אם תעלו על זה. מיכאל הוא גם שר המים וגם כהן גדול. האם יש קשר בין התפקידים במהות? במהות, במהות. לא, זה קשור למידות, מידות. למידות. אתם יודעות איזה מידות אני מתכוון? מידות בסדר של הקבלה. חסד, גבורה, תפארת, נצר, עוד, יסוד, מלכות. מה? מה הכהן? איזה מידה יש לו? חסד, ומה זה מים? זה חסד. אז זה יושב אותו רעיון, זה החסד. עכשיו, זה קשור למשה רבינו, כי בעצם משה רבינו, הוא גם היה, היה תקופה מסוימת, הוא היה כהן גדול. בהתחלה גם הוא היה כהן גדול. אז יש קשר בין הדברים. דרך אגב, אני רוצה לספר לכם, אפרופו גימטריה של מיכאל, לפני למעלה מ-30 שנה הייתי בירוסין של אחד הבחורים בישיבה, ואבא נכנס פנימה, והוא אומר ככה, עד לאירוסין הכל היה 100%. מהאירוסין עכשיו הכל נהיה 101%. כולם אמרו לו, מה זה, מה, מה זה אומר? אז הוא אמר, יושב כאן איתנו הרב מיכאל, הוא 101%, הוא 101, אז זה נהיה מ-100% ל-101%. כך הוא אמר, לפני 30 שנה. הזכרתי את זה לילדים שלו, כמובן הם לא זכו, בדור הזה קשה לאנשים לזכור דברים. זה קשה. חיים את הרגע. בכל אופן, לענייננו, אז זה קודם כל הדבר הזה. אז משה רבינו אמרנו, הוא לא מוזכר, רק ברמז, 101. אבל בואו נראה היום קטע מאוד מיוחד, בשפת אמת, על כל הנושא הזה של הכהן גדול. בואו תראו. ואתה אקרא וליחה. עכשיו, אני אקריא לכם את המדרש במלואו, הוא לא נמצא לפניכם, ואחרי זה אנחנו נקרא את זה בפנים. כתוב ככה. ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך. אתם יכולות לראות בתוך השפת אמת, כי זה, יש שם ציטוטים חלקיים. הדאו דכתיב, זה בזכריה, ממנו פינה, ממנו יתד, ממנו קשת מלחמה. בואו ראה, האומות הקדמונים, כשהיו מבקשים להעמיד להם מלך, היו מביאים מכל מקום ומעמידים עליהם מלך, שכן כתוב, הימלוך באדום מדן הבא מבצרה. אז הוא בא ממקום אחר וכן כולם. אבל אצל עם ישראל אינו כן, אלא הם לא מייבאים מלך מאומה אחרת, מהם גדוליהם, מהם מלכיהם, מהם כהניהם, מהם נביאיהם, מהם שריהם, שנאמר, ממנו פינה. ומה זה פינה? כן, ראינו בפסוק בזכריה כתוב, ממנו פינה, ממנו יתד, ממנו קש מלחמה. עכשיו נראה מה זה פינה, מה זה יתד, מה זה קש מלחמה. ממנו פינה, זה המלך דוד. מה הקשר בין המלך דוד לפינה, שנאמר מה? אבן. מה? הייתה לראש פינה. זה רומז על מלך, דוד המלך. דוד המלך, אבן מהסובין, הייתה לראש פינה. זה המלך דוד. ממנו יתד, זה כהן גדול. שנאמר, ותכתיב יתד במקום נאמן. וזה מה שכתוב, אתה אקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו. מה כתוב? מאחד מתוך בני ישראל, לא לוקחים מאומה אחרת, אלא כל ההנהגה, הכל מתוך עם ישראל. עכשיו נקרא בתוך השפת אמת במדרש, ואתה אקרב אליך דאו דכתיב, ממנו פינה, ממנו יתד, אומות העולם מביא מלך במקום אחר, ובני ישראל מהם כהנים, מהם מלכיהם וכו'. אין שחקני רכש. אצל האומות, למשל ידוע ברוסיה, משך הרבה דורות היו מביאים מלכים בכלל ממקום אחר, משוודיה. היה מלך פיטר, כל מיני מלכים מאומות אחרות. כי הרעיון, תביא מלך מקום אחר, אז מה היתרון אם בא במקום אחר? מה? למה הם העדיפו להביא מלך במקום אחר? ניסיון ומה עוד? בדיוק, לא אכפת לו את עומדם העם, הוא מפעיל את המלכות כמו שצריך, בשיא התקיפות והחריפות. זה מדרש אחד. עוד במדרש, הדאו דכתיב, לולי תורתך שעשועי עבדתי בעוני. בואו תראו מספר 2 למטה. ואתה הקרב אליך דאו דכתיב, לולי תורתך שעשועי עבדתי בעוני. כשאמר הקדוש ברוך הוא למשה, ואתה הקרב אליך, הורה לו, אמר לו, הכוונה נהיה, זה עשה רע למשה רבנו שהוא צריך למנות את אהרון לכהן הגדול. אמר לו, תורה הייתה לי ונתתי לך, שילולי היא עבדתי עולמי. כדוד ברוך הוא אומר, משה רבינו, שהוא בא לפייס אותו, אומר, אתה נפגע מזה שאתה לא מקבל את הכהונה הגדולה, אבל נתתי לך את התורה שבזכותה אילולי עבדתי עולמי. משל לחכם שנטל קרובתו ועשתה עמו 10 שנים ולא ילדה, אמר לה, בקשי לי אישה. אמר לה, יכול אני ליטול חוץ מרשותך, אני לא צריך את האישור שלך, אלא שהייתי מבקש ענוותונותך. כך אמר הקדוש ברוך הוא משה, יכול הייתי לעשות אחיך כהן גדול בלי דעתך, חוץ מדעתך, אלא שהייתי מבקש שתהיה גדול עליו, שזה יבוא ממך. בואו נראה, נחזור לתוך השפת אמת. עוד במדרש הדע עוד הכתיב, לולי תורתך שהשואה הזוותי בעוני. כשאמר לו הקדוש ברוך הוא משה, הקרב אליך אהרון, הורה לו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, תורה הייתה לי ונתתיה בידך. עד לכאן המדרש, שפת אמת. התורה שניתנה לנו על ידי משה רבנו עליו השלום, נשאר בנו לעולם. היא לא מותנית במצב הרוחני של עם ישראל. היא תמיד נמצאת עם עם ישראל. כמו שכתוב, מורשה קהילת יעקב. מורשה מלשון ירושה. ואתה, אין לנו שיעור, רק התורה הזאת. תסתכלו מספר 3, זה לקוח מהסליחות שאנחנו אומרים ביום כיפור. ואתה, אין לנו שיעור, רק התורה הזאת. מה הכוונה אין לנו שיעור, רק התורה הזאת? מה זה שיעור? ומה לא נשאר לנו? לא, מה איבדנו ומה נשאר? איזה עולם הבא? מי בעולם הבא? איך הסתבכתם? מה אתם מתכוונות בסליחות? אני לא יודע אם כל העדות אומרים את זה, אני לא יודע. ואתה, אין לנו שיעור, רק התורה הזאת. מה הכוונה? מה איבדנו? אתם גבוה, אתם הולכות רחוק. דברים פשוטים, תגידו לי, מה איבא, מה עם ישראל איבד?
שכינה.
איך?
שכינה.
את?
שכינה.
שנאה?
שכינה.
זה גם רחוק מדי. הלכתם רחוק. היסטוריה, היסטוריה, היסטוריה.
בית מקדש.
עד שלא אמרת לכם היסטוריה, הלכתם גבוה גבוה. בית מקדש. מה עוד איבדנו? אל תלכו רחוק מדי. מה עוד? נבואה, מה עוד?
כהן גדול.
מה עוד?
קורבנות.
קורבנות. אל תמני לי עכשיו כל מה שיש בבית מקדש. זה אינקלוד, זה כלול. מה עוד איבדנו?
צדיקים מאוד גדולים.
איך?
צדיקים גדולים. משה רבנו, הרב,
איך הגעת עכשיו למשה רבנו? מה עבר עליהם? מה קורה? זה הכנות לפורים או מה? זה כבר הם מתרוממות למעלה. טוב, תפקין השבוע. כהן גדול יש? לא. מלך יש?
לא.
אז איבד, מה נשאר לנו? מכל הנכסים הרוחניים שהיו לנו, מה נשאר לנו? רק התורה הזאת. אין לנו שיעור, אלא רק התורה הזאת. חשוב שתכירו את המשפט הזה. עכשיו אומר ככה, ואם היה נעשה עבודת המשכן על ידי משה רבינו עליו השלום, היה נשאר גם כן לעד. מה היה נשאר לעד? מה היה נשאר לעד?
המשכן
או ההמשך. מה היה ההמשך של המשכן? בית המקדש. למה אם משה רבינו היה כהן גדול זה היה נשאר לעד? למה?
כי הוא היה נכנס עם ישראל לארץ ישראל.
לא, זה במקביל, זה נכון, אבל תגיעו בנקודה.
אולי כמו שהוא שקול כנגד ישראל?
תחשבו, לא, אתם הולכות רחוק, רחוק, רחוק. אם לא, עד שאני אגיד לכם את המילה היסטוריה, לא תרדו למטה. איך הוא הגיע לרעיון הזה? מה ראינו אצל משה רבנו? שכל מה שהוא נוגע בו ועושה אותו, זה נשאר לנצח. איפה ראינו את זה?
התורה.
אז כמו שהתורה נשארת לנצח, אז אם הוא היה כהן גדול, מה היה קורה?
זה היה נשאר לנצח.
אם הוא היה בונה את המשכן, זה היה נשאר לנצח. לכן הורה לו, כשראה שנעשה אהרון כהן, מה הבנו עד עכשיו? למה הורה לו? עד עכשיו הבנו למה זה כאב לו. חשבנו למה זה כואב לו, משהו אישי, כי הוא רוצה. אומר השפת אמת, לא, זה לא אישי. מה כאב לו? זה משהו זמני. איי 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 איי. אכן באמת הכהונה ומלכות תליה בכללות בני ישראל. כהונה ומלכות תלויים בדרגה הרוחנית של כלל ישראל. שכלל ישראל ראוי, הוא זוכה לכהונה ומלכות בבית מקדש. וכשהוא לא ראוי, הוא מאבד את הנכסים הללו. ואנחנו לא זכינו להימשך לגמרי אחר הנהגה הגדולה של רבנו עליו השלום. כלל ישראל לא זוכה להגיע למעלה של משה, ולכן הוא מאבד את הנכסים. לכן זה לא לנצח. ולכן נפסק המלכות ועבודת הקורבנות ומלחמה בבני ישראל, כי כל אלה הדברים הם תלוי דרגה רוחנית עמידת בני ישראל. עכשיו בהברקה, ואתם תעלו על ההברקה. אני אקרא את זה אבל ברוגע, שלא תזורי פה עבודה. אני לא יתאה אתכם, אבל אני גם לא יגלה לכם. כמו שכתוב, ממנו פינה, ממנו יתד, ממנו קשת מלחמה. מה הוא מדייק עכשיו מהפסוק? הוא אמר שעכשיו הכל תלוי בעם ישראל, והוא מדייק את זה מהפסוק, ממנו פינה, ממנו יצאת, ממנו קשר.
פינה זה של בית המקדש.
אל תה, את מתפלספת, אני כבר מריח. תנו לדף של הדחנו.
פינה זה בית
המקדש. מה? מה הוא מדייק? מאיזה מילה? הוא רוצה לדייק מחת מהמילות כאן, שהכל תלוי בדרגה הרוחנית של כלל ישראל. אבל איפה את רואה את זה בפסוק? מה זה ממנו? יפה מאוד. אמרת את זה גם בעוצמה הנכונה. ממנו! הכל תלוי בו! עכשיו אתם רואות כמה התאפקתי? תאריכו את ההתאפקות שלי. ולולי התורה שניתנה לנו על ידי משה רבינו, שהיא לנצח, עבדנו חס ושלום בגלות. הנכס האחרון שנשאר לנו זה התורה. מה שומר עלינו בגלות? מה? ובזה ניחם הקדוש ברוך הוא משה רבינו עליו השלום. מה הוא אמר לו? כי התורה שניתנה על ידו היא תקום בנו לעד. זה ברוך אומר למשה רבינו, כואב לך שהמשכן זמני, אבל אתה נתת את התורה. בזכות התורה עם ישראל אכן נשאר לנצח. וכתיב, הקרב אליך את אהרון אחיך. מה הרעיון של הקרב אליך? כיד וקוט לאהרון במשה. אהרון יונק את כוחו מהדרגה של משה רבינו, בחינה של תורה. כמו שכתוב שבט אחים גם יחד, כי משה רבינו עליו השלום בבחינת הכל, ואהרון הדיבור, דכתיב וזה הדבר אשר תעשה להם. מה יותר פנימי, הכל או הדיבור?
הכל.
מה הדיבור עושה? הוא מחלק את זה לאותיות ומילים, אבל הכל, משה רבינו זה הכל, החלק הפנימי. ובמדרש כתוב, הדעו דכתיב לעולם השם דברך ניצב בשמיים, כי באמת כל העולם והטבע הכל בדבר השם, כמו שאמרו חז"ל, בתורה נברא העולם, כן הכל בא מהתורה, והוא המילה דקיימה בעובדה, המילה שמקיימת את המציאות. והנהגה הזו לתרגם את התורה למציאות נמסרה לאהרון הכהן בעבודת המקדש. הוא לוקח את הדיבור, לוקח את הקול של משה רבינו ומתרגם את זה למעשה במקדש, וזה שכתוב, וזה הדבר אשר תעשה. מה זה? זה הדבר אשר תעשה, זה דיבור, מילה דקיימה בעובדה, מילה שמשפיעה על המעשה. זה הדבר אשר תעשה, דיבור שמשפיע על המעשה, והקול והדיבור הם אחדות אחד, רק הקול הוא עצם התורה, וזה משה רבינו, והדיבור הנהגת העולם שנמשך מן הקול. וכתיב נר מצווה ותורה אור. למה המצווה זה רק נר? או למה המצווה זה נר ותורה זה אור? נר זה במציאות, כי המצווה בעובדה, במציאות, במעשה, ונמשך בהם אור התורה. כשאתה מקיים את המצווה, אתה מכניס את אור התורה בתוך המעשה. ואיתה, עבירה מחבה מצווה. כשאדם עושה עבירה, אז זה פוגם במצווה. אבל עבירה לא יכולה לחבות את מה? את האור של התורה. את האור של הנר קר לחבות, כי זה תלוי בנר, אז אתה יכול לחבות את זה. אבל האור של התורה הוא לא תלוי בשום דבר. לכן זה נקרא כי נר מצווה ותורה אור. כי הנר יכולים לחבות, אבל עצם האור, עצם הכוונה, עצמות האור, אי אפשר לחבות. וזה עיקר עבודת אדם, להמשיך המעשים אחר אור התורה. ומי מסמל את אור התורה? משה רבינו. ואהרון מה מסמל? את הנר. ובזה כתיב, עכשיו שימו לב, המאמר הזה בשפת אמת הוא נאמר פרשת תצווה כמו השנה, זה כלום בכותרת, וגם פרשת זכור. זאת אומרת, שהוא אמר את הדברים לפני 122 שנה, אז זה גם היה כמו השנה, תצווה וזכור. עכשיו הוא הולך לדבר גם קצת על זכור, בסדר? אז בואו תראה. ובזה כתיב, בתורה כתוב, זכירה. וזכרתם את בנות השם, למען תזכרו ועשיתם. כי הגוף יש בו שכיחה, כי הוא בטבע שאין לו קיום לעולם. למה הדבר החומרי הוא מזוהה עם שכחה? למה? כי הדבר החומרי, מה? הוא מוגבל לזמן, נכון? אז זה יסוד השכחה. אבל הזכירה הוא דבר קיים לעד. ומחב התורה היא נצחית, אז הבחינה של זכירה. כל שאדם רוחני יותר, הוא זוכר יותר. כל שאדם גשמי יותר, הוא פחות זוכר. רואים את זה היום בפועל. יש אנשים שלא יודעים אפילו מה המספר טלפון שלהם בעצמם. הוא נותן לי לבדוק מה המספר שלי. תדעו לכם שפעם פקידי הבנק ידעו בעל פה את כל המספרים של כל הקליינטים שלהם. היום אתה מצבר עם הפקיד בבנק, אומר לך מה המספר שלך? אחרי 5 דקות הוא רוצה לי, מה המספר? תגיד לי עוד פעם. לא זוכרים שלנו. יש בבנק שאני נמצא בירושלים פקיד אחד ועל פליטת סופריהם מהשרידים של הדור הקודם יודע את המספרים של כולם. אני מתקשר לה ואומר, תן לי רגע לבדוק מה היה, בסדר, בסדר, המצב שלך כך וכך. הוא זוכר. זה השלב הבא. דווקא המחשב זוכר. עד שיבוא משבר כללי ולא ידעו כלום. התכונה הרוחנית, זיכרון. כתוב, אין שכחה לפני כיסא כבודך. זה לקבל ברוך הוא אין שכחה. כל שאדם רוחני יותר, הוא זוכר.
התורה נצחית?
התורה היא נצחית. איי, 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 איי. אך בני ישראל בכוח התורה ומצוות זוכים לזכירה. עם ישראל ביסוד הנצר והזכירה. ולכן עם ישראל הוא נצחי. בזה התקיימו בתחיית המתים. עם ישראל יש בו תחיית המתים. ועל ידי זכירת המלאק דכתיב זכור את אשר מחות ימחה את זכר המלאק לא תשכח. פירוש על ידי המצווה זוכים לסחירה. מה זה? כי המלאק שורש השכחה. המלאק הוא המתנגד, ראשית גויים המלאק הוא המתנגד הגדול לתורה. הוא שייך לחומר, הוא יסוד השכחה. זכור את אשר עשה לך המלאק. תזכור, אתה תלך מכוח הנצח. הם כוח הרגע. אתה הולך עם הנצח. איי, 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 איי. שלא יהיה לו עתיד שום זכר. לכל הדברים יהיה נמשך משהו, זכירה מן לו עתיד. הועיל והכל נברא בתורה. וזה הפנימיות יתברר לעתיד. אבל המלאק, אין לו עתיד. הכתיב, המחה. המחו המחה את זכר המלאק מתחת השמיים. שלא יהיה לו שום זכר. וחלק בתורה שהוא בחינת שמיים. ובאמת בני ישראל בחינת זכירה. ולא היה צריך להיות להם כלל שכחה. מיד נגיע לקטע הבא. אני רוצה להמחיש לכם את הרעיון הזה שהוא אומר במדרש מאוד יפה על מגילת אסתר. שימו למה כתוב. אסתר מזמינה את המן למשתה. מה אסתר אומרת לו? מה היא אומרת לו כשהוא בא למשתה? מה היא אומרת לו? לאמן, מיסטר אמן. מה היא אומרת לו? אז מה היא אומרת לו? איזה מילה קריטית, תבוא מתי?
מחר.
tomorrow. מחר. שימו לב, מדרש נפלא. זה המדרש שנמצא על המגילה. המדרש מונה, כל פעם, ואני רוצה שאתם תיתנו לי את ההסבר העמוק למדרש. כשאנחנו נלחמים בעמלק, תמיד נלחמים איתו מחר. המנו עמלק. אתה אומר לו, מחר. tomorrow, מחר. איפה ראינו עוד אצל עמלק מחר? בפרשת בשלח, משה רבינו אומר לישוע, בחר לנו אנשים וילחמו בעמלק מחר. גם אצל שאול, מחר. עכשיו תגידו לי, מה עומק? למה אם המלאק נלחמים מחר? תגידו לי, למה? 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 רגע, רגע, רגע. תסביר רגע את היצרה. קודם כל, נדבר על המלאק. למרות שאמרת רעיון טוב. מה? למה אם המלאק נלחמים מחר? לא בדיוק. לא, תלכו במהות, בשורש. בשורש, למה מחר נצחים אותו? למה? תחשבו טוב, איפה הכוח שלו?
עכשיו הכוח שלו.
איך זה נקרא?
זמני,
איך זה נקרא?
today.
זמני.
חיים את הרגע?
חיים את הזה ההווה, הכוח שלו בהווה. אין לו עתיד. אנחנו אומרים לו, המלאק, בוא נדבר מחר. מחר אתה לא קיים. שימו לב. כשבא קוירח למשה רבינו, התחיל לבלבל את המוח. מה משה רבינו אומר לקורח? מה לא, אתה יודע מה? בוקר ויודע השם, בוא נדבר מחר. בוא נדבר מחר. בהווה מדברים הרבה שטויות. בוא נראה מה תחשוב מחר.
אבל מחר הוא יהיה מחר. כאילו מחר יהיה לו בהווה של מחר. אם הוא חי כל הזמן יתחשב, אז מחר.
אבל זה בדיוק העניין, שהמלאק לא חי כל הזמן, אין לו עתיד. זה הרעיון מחר. הוא מחר, אין לו כוח על המחר. אין לו כוח בעתיד, יש לו כוח באותו רגע. אתם מקראו את הביטוי הזה, עכשוויזם, חיים את הרגע, אנשים לא חושבים מה יהיה מחר.
שזה קצת טוב, לא?
מה?
זה קצת טוב, כי אז כאילו אין דחיינות.
אין מה?
דחיינות, דוחים את הדברים. כאילו, אני, אם אני אהיה לי יצר הרע, אני אומר, טוב, אני אעשה את זה מחר. כאילו, מחר, לא מחר.
לא, הבאת שני דברים, זה שני דברים. לגבי מצוות אסור לדחות. אבל כשאנחנו נלחמים במלאק, ואנחנו יודעים שהכוח הגדול שלו
זה
בהווה, אמרו לו, שמע, בוא, נראה מחר, בוא נדבר, בהמשך. זה הרעיון. אומר שפת אמת, המלאק אין לו שום עתיד. כל האומות יש להם. המלאק אין לו עתיד. הוא חי את הרגע. עכשיו הוא אומר ככה. הוא אומר, ובאמת, בני ישראל הם בחינת שכירה. ולא היה צריך להיות להם כלל שכחה. אתם יודעות, יהודי, הוא היה צריך להיות בעל זיכרון מצוין. ואז לא היה למלאק שום זכר בעולם. מאיפה המלאק קיבל כוח? הוא מקבל כוח מזה שעם ישראל לא בדרגה העליונה שלו. זה נותן לו כוח. אם עם ישראל היה בדרגה העליונה שלו, בדרגה של הזכירה של הנצח, לא היה להם כוח. הם חוגגים על זה שאנחנו לא בדרגות הגבוהות, ומזה הם מקבלים כוח. באמת בני ישראל הם בחינת שכירה, ולא היה צריך להיות להם כלל שכחה, ואז לא היה להם עמלק שום זכר בעולם. אחרי שמעתי עם פי מורי סקיני מה שכתוב בעמלק, זכר עמלק, שאין לו חלק בשכירה, רק מה שגנב או גונב מעד בני ישראל. שימו למה הוא אומר פה. הוא אומר, עצם הביטוי, מחות תמחה את זכר המלאק, הוא אומר, איך אפשר להגיד המלאק וזכר? המלאק אין לו זכר בכלל. איך התורה אומר זכר המלאק? המלאק אין לו עתיד. אז הוא אומר, מאיפה הוא לקח קצת זכר? מאיפה הוא לקח את זה? מעם ישראל.
המלאק האלה. בכל מקום תמיד אומרים, כאילו, נגיד ששאול היה עם הכבשים,
תמיד, נכון. המלאק, את צודקת, המלאק תמיד מופיע, כשעם ישראל יקרא את השלב הבא, הוא תמיד יופיע. בואו נראה בך היסטורית. בואו נראה. עם ישראל עומד לקבל את התורה, מופיע המלאק. נכון? יפה. עם ישראל עומד להיכנס לארץ ישראל, עם שאול, המלאק. עם ישראל עומד עכשיו, בפורים, קיבל מקורש את האישור לבנות את בית שני, מי מופיע? אמן. מה זה אמן? זה המלאק. ועכשיו, בשואה, פתאום המלאק מריח שעם ישראל חוזר לארצו, קיבוץ גלויות, פתאום באים הנאצים. מה הדגל של הנאצים? מה זה הגזע הארי? מה זה גזע הארי? הרי מה התיאוריה של המלאק? מה? ראשית גויים המלאק, המלאק בא ואומר, אתם טוענים שאתם עם סגולה? ראשית גויים המלאק, אנחנו העם הנבחר. מה הייתה התיאוריה של הגרמנים? מה? הגזע? איך קוראים לזה? הגזע הארי. הגזע הארי. זה המלאק, הם המלאקים. אז שימו לבך היסטורית, המלאק תמיד יופיע ומריח. עם ישראל הולך לשלב קריטי, בום, הוא פה. חשוב לדעת, טוב שהערת את זה, כי זה חשוב שתדעו את הנקודה בבחינה היסטורית. חשוב מאוד. והוא כמו שכתבנו, שאם היו בני ישראל, בתכלית הסחירה לא היה להמלק שום סחירה, ולכן לעתיד שיהיו בני ישראל מתוקנים לגמרי, ולא היו נתבעים בטבע, שבחינת שכרה אז לא היה להמלק שום זכר. עכשיו תגידו לי, הרי אין בשפת אמת, תמיד יחבר הכל לשבת. עכשיו אני רוצה שאתם נעשה תרגיל. איך זה מתחבר לשבת? רגע. שבת זכור. שבת זה שבת זכור. איך זה מתחבר לשבת?
זכור ונצח. שמור וזכור.
שמור וזכור, יפה. ומה זה שבת?
שבת
מעין עולם הבא זה נצח, וככה אנחנו יכולים ללכות לזכר עמלק יפה. אז בואו נראה. ולפי ששבת הוא מעין עולם הבא, וכתיב בשבת זכור, בדיוק כמו שאמרתם, לכן יש בו מחיית עמלק. ומה שאמרו במדרש, כי הקדוש ברוך הוא בא להזכיר לבני ישראל מה שחטאו ונזדבק לעמלק, אכן אמר זכור שעשה לך מעין, וזה הפירוש שכפי חטא בני ישראל יש מציאות לעמלק. וכתיב ולא תטורו אחרי אל ואחריכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים לכם למען תזכרו. תסבירו לי איך הוא יסביר את זה, לא תטורו אחרי אל ואחריכם למען תזכרו. מה הכוונה? אל תלכו עוד פעם לעולם הבא, גמרנו עם עולם הבא, אנחנו פה. מה זה לא תטורו אחרי אל ואחריכם? שאדם הולך מה? אחי התאוות. אז לנו שר לשכחה או לזיכרון?
שכחה.
אז מה התורה קודם? ולא תתואר למען תזכרו. מה זה? אם לא תלכו תהיו באיזה יסוד? זכירה. כפי מה שאין נמשכים אחר הטבע, כך זוכים לזכירה שהוא הפנימיות והתורה. איי 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 בעניין הזה שראינו החלק הראשון שאהרון הוא בעצם החלק המבצע של משה רבינו, כמו שכתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו אתה תהיה לו לאלוהים והוא יהיה לך לפה, אתה הנביא והוא יהיה לך לפה, הוא יתרגם אותך, וזה בכל מכוח התורה. אז המלכות, הכהונה, הכל בא מכוח התורה. זה מצד אחד. ראינו שבעצם כל הנכסים הם זמניים, כי הכל תלוי עד כמה מחוברים למשה רבנו לתורה. אבל גם שעם ישראל בגלות, אז הכל הכוח התורה. זה החלק הראשון שראינו. והחלק השני שראינו, בעצם העניין הזה של זכירה, שבעצם התורה זה יסוד הזכירה, יסוד הנצח. והמלאק, התורה, כמו שראינו משה רבנו, הוא נצחי. זה הקשר בין שני הקטעים. והמלאק זה זמני. זה העם ישראל, הוא נצח. נצח ישראל לא ישקר. אתם יודעות, הרי הגמרא אומרת שאותיות של אמת עומדות על שתי רגליים, זה נצח. ואותיות של שקר רגל אחת. ואתה יודע אותה, אני תמיד אומר, משל, שני אנשים עומדים אחד ליד השני, אחד עומד על שני רגליים והשני על רגל אחד, על מי כולם מסתכלו? למה? כי מה זה? זה אטרקציה, נכון? אבל כמה זמן הוא יעמוד על רגל אחד? לא הרבה. אז על מי בסוף יסתכלו? אז יש עומד על שתי רגליים. זה האמת, האמת היא נצחית. אז כל אלה שיצאו נגד עם ישראל, איפה הם ואיפה עם ישראל? כי אנחנו עם הנצח, עם הנצח. זה אמרה לי פעם גיורת, שאלתי אותה למה היא רוצה להתגייר. זה אמרה, שמע, אני רואה עם ישראל עבר ככה בדברים, הוא נשאר, הוא כי מדינה עוד אחרי הכל. אז אני רוצה גם להצטרף ל-DNA של נצח, אני רוצה להצטרף לאומה הזאת הנצחית. שאר האומות זה עוברות. אתם יודעות שעכשיו הרי מדברים על הקורונה, אז הרי היו בעולם בעבר כל מיני מגפות, בטח למדתם על זה בהיסטוריה, היה לפני 300 שנה המגפה השחורה, כן, הבאות השחורות, אז זה הרבה שם מיליונים, מיליון שם, וזה עורר הרבה אנטישמיות. למה? כי כנראה העם ישראל בקושי נפגע מהמגפה הזאת. אז אמרו, היהודים פה הם ירגינו משהו, אבל מה האמת? מה הסיפור היה? בדיוק, עם ישראל, בגלל ההלכות של נטילת ידיים, הוא תמיד ידע לשמור על היגיינה. לקח לרפואה המון שנים להבין שהדבר הכי חשוב, והיום בכל הבתי חולים, רופא כשהוא עובר מחולה לחולה, הדבר הראשון שהוא עושה, זה שוטף את הידיים שלו. תרגע, תדעו לכם, אומרים שהמקום הכי מזוהם זה הידיות. ידית של דלת. כי שם כל אחד נוגע. אז אני לא אומר שאתם צריכות ללכת עם כפפות.
עכשיו אומרים גם לא למשת
כמו בזה. כן, בסדר, בסדר. אני לא יודע בדיוק מה שאלו אותו, ומה הוא אמר, ואיך הוא אמר, זה לא יודע, לתקשורת כך יצא. בכל אופן לענייננו, אז הנקודה היא, שההסבר הטבעי הוא, שעם ישראל יש לו תמיד היגיינה. לרפואה לקח רק לפני 150 שנה, עלו לעניין של היגיינה. וזה באמת הוריד הרבה מהבעיות שהיו אצל החולים. אבל זה לא, אבל זה ההסבר הפשוט, אבל ההסבר הוא יותר עמוק. עם ישראל הוא עם הנצח. הוא חי בחוקיות אחרת, לעולם אחר. אז צריך לדעת את זה. אם אנחנו מדברים על הקורונה, אז מאוד חשוב להתפלל, להזכיר כל יום התפילה, שהמגיפה הזאת תיעלם בכלל מהעולם, כי אנחנו מתפללים גם על האומות. יש לנו אחריות לאומות. וגם מצפים איתנו שנפלל עליהם, אנחנו צריכים להתפלל שהמגיפה הזאת תיעלם.
גם על עצמנו.
לא. שהמגיפה תיעלם. ושכל החולים שנגועים בזה שיתרפו, בעזרת השם. ובעזרת השם, במיוחד על עם ישראל, תמיד אנחנו מדברים על כלל העולם, ובמיוחד על עם ישראל, שעם ישראל לא ייפגע מזה, המגפה תעצר אצל כולם, ושעם ישראל לא ייפגע מהדבר הזה. בסדר? אוקיי. אבל בוודאי לא צריך להיכנס לפאניקה מהדברים. המשרד הבריאות, הוא, יש לו את הראייה הכללית, הציבורית, יש לו חשיבה נכונה, הוא רוצה לעצור את התהליך, הוא, לא, הוא רוצה להעיט את זה, בכלל שלא כל, פתאום הכל יהיה בפאניקה, ואז זה יכול גם ליצור מעבר לעניין הרפואי, גם משבר כלכלי מאוד גדול. פתאום כולם יהיו בבידוד וזה, אז זה לא תהיה כלכלה, וזה מאוד מסוכן לדבר. אז לכן הוא נוקט בזהירות, וזה בסדר, הדבר הזה הוא בסדר. עובדה ששאר ארצות לאט לאט נוקטים כמו משרד הבריאות פה. בארצות הברית למשל מבקשים אנשים לא ייסעו ממקום למקום. בארצות הברית יש מקום בית כנסת שסגרו אותו. היה שם חולה אחד וסגרו אותו, לא מתפלל למשום יותר. גם ישיבה מסוים. אבל אתם יודעות שבאיטליה סגרו את כל, אין בית ספר, אין מוסדות. באיטליה סגרו את כל המוסדות. מה? הכל, הכל. ולמה? כי הם לא התעוררו מוקדם. הם היו צריכים מיד להגיב, מאור שכאן משרד הבריאות יגיב מיד. אז אולי זה מסבן הרבה אנשים שהם לא יצאו לחוץ לארץ. אז לא נורא, קצת יענו מרץ הקודש. לא נורא. זה בסדר, זה זמנים בעזרת השם. אנחנו גם אומרים שהנגיף הזה הוא בעיקר עובד בחורף, ובקיץ, באביב, בעזרת השם הוא נחלש, והוא ירגע. רק אני רוצה שתשימו לב לשם קורונה. אתם יודעות מה זה קורונה בלטיני?
כתר.
כנראה העולם הולך להמליך את מלכו של עולם בכתר גדול. יש כאן איזושהי הכנה לכתר. שימו לב לשם. הסיבה הטכנית שקוראים לזה קורונה, שהנגיף, כשמסתכלים לנו במיקרוסקופ, הוא נראה כמו כתר. לכן קוראים לזה כתר. אבל בחירה רוחנית, תמיד צריך לחשוב על ההיבט הרוחני, יש כאן משהו עם כתרו של עולם. יש פה משהו, העולם הולך לעבור משהו. כי אתם מבינות שזה ישפיע על כל העולם, כי זה משפיע על הכלכלה של העולם. בדיוק עכשיו דיברתי עם אחד הבוגרים בישיבה, עורך דין מאוד גדול, הוא נוסע המון לסין. שאלתי אותו, הוא אומר לי, אל תדאג, אני לא נוסע עכשיו לסין. אז אמרתי לו, אם הייתי לא נוסע, לא הייתי מדבר איתך בפלאפון, כי זה הקורונה יכולה לעבור דרך הפלאפון. אתך הוא לא הבין את הבדיחה. וסברתי לו. אז הוא אומר לי באמת שהוא לא נוסע לסין, וזה משפיע. זה משפיע על הכלכלה. ודאי זה משפיע. וזה יכול להשפיע, אבל זה גם צריך לתפילה, שזה כי בגלל שהעולם היום זה בעצם גלובוס קטן, זה כפר קטן, אז אחד משפיע על השני צ'יק צ'ק. זה משפיע על הבורסאות, וזה משפיע על היבוא, ועל הכל מכל כל. גם על זה צריך תפילה, כי אוי ובוי, אם הכלכלה העולמית תגיע לקריסה, כי זה יכול להשפיע על הרבה דברים לא טובים. גם על זה צריך תפילה. אבל מצד שני, לא צריך לפעיל. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, ממשיך לנהל אותו, והוא יודע הכי טוב איך לנהל את העולם. אני רוצה לאחל לכם המשך בשורות טובות, ישועות ונחמות.